כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Ovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי ח' באדר ב' תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא ופרשת זכור, מסכת קידושין, דפים ז' וח'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסיעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבת שקודם הפורים מוציאים בבית הכנסת שני ספרי תורה, אחד שקוראים בו בפרשת השבוע שבעה קרואים, פרשת ויקרא, ואחד שקוראים בו מפטיר זכור את אשר עשה לך המלך שבסוף פרשת כי תיצא שבספר דברים. וקוראים אותה שבת זכור על שם הקריאה הזו. מפטירים אחר כך בנביא בספר שמואל א' פרק ט"ו, פקדתי את אשר עשה המלך. מצוות עשה מן התורה על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלך ולזרעו, ולזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו לדורותינו מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים. עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו שלא יישאר לו שריד ופליט, לא נפש אחת זכר או נקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזה מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים, וגומר, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. דרשו חכמים זכור בפה, לא תשכח בלב. וכדי לקיים מצוות עשה זו של זכירת רשעותו של המלך בפינו ושמירת האיבה אליו בליבנו, תקנו חכמים שיהיו קוראים פרשה זו בציבור, ומתוך הספר פעם אחת בכל שנה, בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך מחיית המלך למחיית המן שהיה מזרו. ואף על פי שפרשה זו נקראת בכל שנה גם עם סדר פרשיות השבוע, בסדר כי תיצא, שקוראים כמנהגנו בסוף הקיץ, חייבים לקרוא פרשה זו קריאה לעצמה בשעתה. כשקוראים אותה על הסדר, מתכוונים לקיים מה שתיקן משה רבינו עליו השלום להיות קוראים בתורה בכל שבת. כשקוראים אותה בשעתה לפני הפורים, מתכוונים לקיים מצוות עשה של זכירת השנאה לעמלק כמצווה עלינו בתורה. כיוון שהקריאה בפרשת זכור בשעתה היא משום ממצוות עשה דאורייתא, לפיכך היא חמורה, וצריך הקורא בתורה שיכוון להוציא את הקהל ידי חובתם במצווה זו, והקהל צריך שיכוון לצאת ידי מצוות הזכירה בשמיעה מן הקורא כאילו היו קוראים בפיהם. ויש שכתבו שאם לא שמע פרשת זכור יוצא בשמיעתו בפורים, בקריאת פרשת ויבוא המלך. הקטן שלא הגיע למצוות לא יעלה למפטיר בפרשת זכור ולא יהיה קורא בפרשה להוציא ידי השומעים, שכיוון שהוא פטור מן המצוות אינו יכול להוציא אחרים מדי חובתם. יש נוהגים את החומרה הזו בכל ארבע הפרשיות שהקטן אינו עולה בהם למפטיר. ואנשים שבאות לבית הכנסת לשמוע קריאת זכור אינו אלא מנהג ולא דין. מצוות זכור נאמרה לזכרים בלבד שמצווים להחריט זרעו של המלך במלחמה, ואנשים הועיל ואינן במצוות המלחמה, לפי שאין דרכם של נשים לצאת במלחמה, אינם מצוות גם במצוות הזכירה. ואולם, יש מן הפוסקים הסוברים שגם אנשים חייבות לשמוע קריאה זו מצד הדין, כיוון שבמלחמת מצווה הכל יוצאים. חולה לו עלינו שאינו יכול לצאת מביתו וכן הקלו בבית הסוהר, וכל השנה אסור לטלטל ספר תורה מבית הכנסת למקומו בכדי שישמע קריאת התורה, ובשבת זכור, כיוון שקריאה זו מצווה מן התורה, מותר לטלטל עבורו ספר תורה כדי שיקיים את המצווה. ויש אומרים שדין זה נוהג גם בשבת שקוראים פרשת פרה. מנהג קהילות ספרד לאחר קריאת התורה בפרשת זכור, אומרים בציבור את הפיוט של רבי יהודה הלוי, מי חמוך ואין כמוך. לתוכן הפיוט, סיפור נס פורים בסגנון של שירה לפי מגילת אסתר ומדרשי חכמים. יש בפיוט הזה 73 בתים של ארבעה חרוזים, וכל חרוז אחרון מן הבית נגמר בפסוק עם מילת הסיום לא. 22 הבתים הראשונים הם לפי סדר אותיות א' ב', ו-22 הבתים האחרונים ו-29 הבתים שבאמצע, בהם חותם הפייטן את שמו, אני יהודה הלוי הקטן ברבי שמואל הלוי, שיש בו 29 אותיות. זה באשר לשבת זכור, השבת הבאה עלינו לטובה, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אלוהי, ולא אבותיי שלא ירד ואר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, או הפרק של השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף וב ממסכת קידושין. נעשה את השינון והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף וב הייתה, האומר לאישה, הרי את לקוחתי או חרופתי, האם מועיל ומדוע? התשובה, לקוחתי מועיל משום שכתוב כי היא כך, חרופתי מועיל רק ביהודה שקוראים שם להרוסה חרופה. שאלה שנייה, באיזה אופן מקודשת אף שנתן לה ולא פירש כלום? התשובה, לרבי יוסי כשדיבר עמה מעסקי קידושיה, וזה לשיטת רבי רק שעסוקים באותו עניין. לרבי אליעזר ברב שמעון גם מעניין לעניין באותו עניין זה מועיל, ולרבי יהודה תמיד צריך לפרש ולא מועיל בלא כן. שאלה שלישית, מה הדין כשאמר לה בלשון, הרי את לעצמך, האם מגורשת ומניין? מגורשת, וקל וחומר מעבד כנעני שגופו קנוי, ושנינו שגופו של גט, שחרור, הרי אתה לעצמך. שאלה רביעית, מדוע אינו מועיל כשאמר לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם? התשובה נמצאת ברש"י, משום שבשחרור אמנם נהיית מותרת לכולם, אבל נאסרת בזה להינשא לעבדים. שאלה חמישית, באיזה אופן אפשר לקדש בהלוואה ומדוע אסור לעשות זאת? התשובה, כשמקדש בדחיית זמן הפיראון, ואסור לעשות זאת משום הערמת ריבית. שאלה השישית והאחרונה על דבב, מתנה על מנת להחזיר, האם מועילה לקניינים והאם מועילה לקידושי אישה ומדוע? התשובה, מועילה לקידושי אישה זה לא מועיל, כיוון שדומה לחליפין שאינה נקנית בהם. אלה הם התשובות לשאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף וב ממסכת קידושין. וחי את החי וראיה, כל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת זכור תשעין וב. עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים שלנו, הדפים היומיים ליום שישי ח' באדר ב' ולשבת קודש ט' באדר ב', דפים ז' וח' ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף וב עמוד ב', בשורה האחרונה של הדף, במילים, אמר רבא, תן מנה לפלוני ואקדש לך. המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. מביאה הגמרא אופני קידושין שונים על ידי נתינת כסף באופן שונה מהרגיל. שורה אחרונה בדף וב עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבא, אישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ואקדש לך בזה. ובדרך כלל המקדש נותן סכום כסף או שווה כסף לאישה כדי שתתקדש בו, ורבא עוסק במקרה שהכסף ניתן על פי ציווי האישה לאדם שלישי ולא לאישה עצמה. מחדש רבא, שאם הלך האיש ונתן מנה לאותו אדם, וכשנתן לו את המנה, אמר לאישה, התקדשי לי, והאיש הוא זה שצריך לומר כמובן את נוסח הקידושין, במקרה כזה, הרי היא מקודשת לו מדין ערב, מכוח הדין שמצינו שערב משתעבד לפרוע חוב של אדם אחר. ערב זה אדם המתחייב לפרוע חוב של אדם אחר, אם הלווה לא יפרע את החוב, והגמרא במסכת בבא בתרא דף קע"ג עמוד ב' לומדת מפסוק, שהתחייבות זו חלה והערב חייב אכן לפרוע את החוב כפי שהתחייב. והדין הזה הוא הבסיס לדינו של רבא שאפשר לקדש אישה על ידי נתינת ממון לאדם אחר. מבארת הגמרא את הלימוד מדין ערב. אומרת הגמרא, ערב לאו אף על גב דלא מתי הנאה לידי כמשעבד נפשי. האם לא מצינו שערב משעבד את עצמו לפרוע את החוב של הלווה אף על פי שלא הגיע לידו הנאה מהממון? ממילא היית את הנעמי. כך גם באישה זו אף על גב דלא מתי הנאה לידה, אף על פי שההנאה מנתינת המנה לא הגיעה אליה בעצמה, כמשעבדה ומקניה נפשה. היא משעבדת ומקנה את עצמה למקדש על ידי המנה שניתן לאדם האחר. בשני המקומות בקידושין וערבות יש צורך בנתינת ממון כדי שיחולו הקידושין, או שישתעבד הערב למלווה. ולכן משווה רבה את שני העניינים כך, בערבות מצינו שנתינת כסף ליד הלווה משעבדת את הערב ומחייבת אותו לפרוע את החוב, כיוון שהמלווה נתן את הכסף ללווה על סמך דיבורו שהוא ערב לחוב. כמו כן בקידושין האישה נקנית למקדש, כיוון שנתן את הכסף לאדם השלישי על פי דיבורה של האישה. תוספות במסכת בבא מציעא דף נ"ז עמוד ב', דיבור המתחיל לספק, סוברים שחידשה התורה שכאשר המלווה נותן את הכסף ללווה על סמך דיבורו של הערב, הרי זה כאילו הערב עצמו קיבל את הכסף. אותו דבר בקידושין, קבלת הכסף על ידי האדם השלישי נחשבת כאילו האישה עצמה קיבלה את הכסף. הריטב"א לעומת זאת סובר שמכיוון שהערב נהנה בזה שהמלווה מאמין לו ומוציא כסף על סמך דיבורו, הנאה זו נחשבת כקבלת ממון המחייבת אותו ומשעבדת אותו לפרוע את החוב. והוא הדין בקידושין. האישה נהנית בזה שהמקדש מוציא ממון על פיה, והנאה זו נחשבת כקבלת ממון, ובזה היא מתקדשת. ממשיך רבה באופן נוסף, אדם השולח שליח לקדש לו אישה, והשליח נותן מנה שלו לאישה, ואומר לה, אי לך מנה זה והתקדשי לפלוני המשלח. הרי היא מקודשת למשלח, אף על פי שהכסף שקיבלה לא היה של המשלח. והיא מתקדשת מדין עבד כנעני, מכוח הדין שמצילו בעבד כנעני, שהוא משתחרר בזה שאדם אחר נותן כסף לאדוניו בכדי לפדותו. המשנה לקמן בדף חב ב' עמוד ב' מלמדת שעבד כנעני קונה את עצמו מיד אדוניו ויוצא לחירות, כאשר אדם אחר נותן כסף לאדון כדי לשחררו. במקרה זה מועיל קניין הכסף לעבד, אף על פי שהוא עצמו לא הוציא את הממון משלו. והגמרה מבארת את הלימוד מעבד כנעני. עבד כנעני, לאו אף על גב דלא כחסר ולא מידי, ככן ינפשי. אנחנו מוצאים בעבד כנעני שהוא קונה את עצמו בכסף ויוצא לחירות אף על פי שלא נחסר כלום מממונו. אי גברא נמי, כך גם באדם זה שהשליח נותן כסף עבורו, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, אף על פי שהמשלח לא נחסר כלום מממונו בקידושין הללו. ככן הילה להאית אתה. מכל מקום הוא קונה את האישה הזו על ידי הממון שנתן השליח. וגם כאן החלקו הראשונים בגדר הקידושין מדין עבד כנעני. לדעת הריטב"א והראש, נתינת הממון על ידי אדם אחר לזכותו של המקדש נחשבת כאילו המקדש עצמו נתן את הכסף. אבל לדעת הרמב"ם בהלכות אישות פרק ה' הלכה כ"ח ב', האישה מתקדשת למשלח בהנאה שיש לה מזה שקיבלה ממון בגללו. רבה למד מדין ערב שאישה מתקדשת גם באופן שאדם אחר קיבל את כסף הקידושין, וכמו כן למד מדין עבד כנעני שאין צורך שהמקדש עצמו ייתן את הכסף. כעת ממשיך רבה אופן נוסף שיש בו צירוף של שתי ההוראות הקודמות. אישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ואקדש אני לו למקבל הכסף בזה. היא מסכימה להתקדש במנה שהנותן ייתן לפלוני, אבל היא תתקדש למקבל ולא לנותן. אז במקרה זה קיימים החסרונות של שני המקרים הקודמים. מצד אחד האישה לא קיבלה את הכסף, אלא הכסף ניתן לאדם אחר על פי ציוויה, כמו במקרה הראשון. מצד שני, גם המקדש לא נתן כסף שלו, כמו במקרה השני. בכל זאת, רבה מלמד שאף על פי כן האישה מתקדשת בנתינה הזו מכוח צירוף של שני הדינים הקודמים, כפי שהגמרא תבאר. אם כן, אישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ואקדש אני לו למקבל הכסף בזה, הרי היא מקודשת לאותו אדם מדין שניהם מכוח צירוף של שני הדינים שהזכרנו, דהיינו ערב ועבד כנעני. ומבאר רבה כיצד נלמד הדין הזה. תחילה הוא מבאר את הלימוד מערב. ערב, לאו אף על גב דלא קמתי הנאה לידי כמשעבד נפשי. מצינו בערב שהוא משתעבד, אף על פי שלא הגיע הנאה מהממון לידו אלא לאדם אחר, ממילא היית את הנעמי. גם האישה הזו, אף על גב דלא קמתי הנאה לידה, אף על פי שהנאה מהמנה לא הגיע לידה, כי היא לא קיבלה את הכסף. כמה קנה הנפשה, מכל מקום היא מקנה עצמה בזה שאדם אחר קיבל את הממון. ומציין רבה שמקור זה לבד לא מספיק ללמד את הדין האמור שהאישה מקודשת בגלל הטענה הבאה. מי דמי? האם המקרה שלנו בקידושין דומה לגמרי למקרה של ערב? הרי במקרה של הערב, איידה קקני ליקה חסר ממונה, זה שקונה את הממון שהערב מתחייב בו, דהיינו המלווה, נחסר לו ממון בהלוואה הזו, שילבה ללווה. ולכן מובן שהוא זוכה בממון שמתחייב לו הערב, מה שאין כן במקרה שלנו בקידושין, אי גברא אדם זה שהאישה מתקדשת לו, קקני ללאית את הקונה את האישה הזו, ולא כחסר ולא מידי, אף על פי שלא נחסר ממנו דבר. אם כן, דין הערב לבד לא מספיק כדי ללמד את הדין האמור. ולכן מובא הדין של עבד כנעני להשלים את הלימוד. הדין, אומרת הגמרא, של עבד כנעני יוכיח שאין צורך שהקונה עצמו יוציא את הממון כדי לקנות. בעבד כנעני דלא כחסר ממונה, שהרי לעבד עצמו לא נחסר ממון וככני נפשי. מישהו אחר פדע אותו, שילם עבור שחרורו, ואף על פי כן העבד קונה את עצמו ויוצא לחירות על ידי הממון שנתן אדם אחר. ממשיך רבה ומציין שגם המקור הזה של עבד כנעני לבד לא מספיק ללמד את הדין שדיברנו עליו. שהרי מי דמי? האם הנידון שלנו בקידושין דומה לגמרי לדין עבד כנעני? הרי אתם שם במקרה של עבד כנעני, אך דקמקני קקני, אותו אדם שמקנה את העבד, דהיינו האדון, קנה את הכסף מיד הפודה, ותמורת כסף זה הוא משחרר את העבד, מה שאין כן אחה כאן בנידון שלנו בקידושין, הייתה כמקנה נפשה, ולא ככניה ולא מידה, אישה זו מקנה את עצמה למקדש, אף על פי שלא זכתה בשום דבר עבור הקידושין. אם כן, כיצד אפשר ללמוד מעבד כנעני שקידושין חלים, גם במקרה שהאישה לא קיבלה דבר? מסיק רבה ואומר, הדין של הרב יוכיח שאין צורך שהמקנה עצמו יזכה בממון כדי שיחול עליו חיוב. שהרי הערב, אף על גב דלא קמתי הנאה לידי, אף על פי שלא הגיע הנאה לידו, הערב לא קיבל כלום, מכל מקום משעבד נפשי. הוא משעבד את עצמו לפרוע את חובו של הלווה. אם כן, יש ללמוד מצירוף שני הדינים האמורים, שקידושין יכולים לחול גם במקרה שהמקדש אינו זה שנותן את הכסף, והאישה אינה זו שמקבלת אותו. ונסביר עוד פעם, מהדין של הרב אנחנו לומדים שאם אדם נותן כסף לאדם אחר על פי דיבורה של האישה, הרי זה נחשב כאילו האישה עצמה קיבלה כסף, והיא יכולה להתקדש בנתינה זו. בנוסף, אנחנו למדים מהדין של עבד כנעני, שאין צורך שהמקדש עצמו ייתן את הכסף, אלא די בכך שאדם אחר נותן את הכסף לזכותו. ומצירוף שני העקרונות הללו יש ללמוד, שאם האישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ואקדש אני לא, הרי זה כאילו המקדש נתן את הכסף מדין עבד כנעני, וכאילו האישה קיבלה אותו מדין ערב. אחרי שהביא רבה את ההוראות הקודמות, הוא ממשיך במקרה דומה שלגביו הוא מסופק. באי רבה, הסתפק רבה, אישה נותנת מתנה לאיש, ואומרת לו, אי לך מנה זה ואקדש אני לך, מהו, מה הדין? אם האיש מקבל את הכסף ואומר לה שתתקדש בקבלתו, האם היא מקודשת? אמר מר זוטרה משמי דרב פאפה. משיב מר זוטרה משמו של רב פאפה. אישה זו מקודשת. תמאה הגמרה על הפסק הלכה הזה של מר זוטרה. אמר לרב אשי למר זוטרה, אם כן לפי דבריך שהאישה נקנית באופן הזה, אב אלה נכסים שיש להם אחריות נקנים הם נכסים שאין להם אחריות. יוצא שאפשר לקנות קרקעות שנחשבים לנכסים שיש להם אחריות, על ידי מעשה קניין במטלטלין, כמו שהאישה נקנית לאיש במקרה הזה, על ידי משיכת המנה. רש"י מבאר שאדם הוקש לקרקעות, הושווה לקרקעות, כמו שלומדת הגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד ב'. ונשאלת השאלה, וענן איפכא תנן, הרי אנחנו שנינו במשנה לקמן, שרק ההפך הוא הנכון. נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, נקנים הם נכסים שיש להם אחריות עם קרקעות, בכסף, בשטר ובחזקה. כאשר הקונה זוכה בקרקעות בקניין כסף, בשטר או בחזקה, שאלו הם קנייני קרקע, הרי שמטלטלין תפעילים לקרקע ויכולים להיכנות אגב קניין הקרקע ולא להפך. אם כן, כיצד ייתכן שהאיש מושך את המנה ואגב זה הוא זוכה גם באישה? משיב מר זוטרה שהקידושין במקרה זה אינם חלים מדין קניין אגב, אלא מסיבה אחרת. אמר לי מר זוטרה, מי סברת? דאמרה לי אגב? וכי סבור אתה שהתכוונתי למקרה שהאישה אומרת לאיש שהיא תתקדש לו אגב משיכת המנה? לא, במקרה כזה בוודאי לא יחולו הקידושין כפי שטענת, אלא כוונתי לאופן אחר, אחה, באדם חשוב עסקינן, כאן אנחנו עוסקים באופן שהמקבל, הוא אדם חשוב שאינו מקבל מתנות בדרך כלל. והאישה נהנית מזה שהוא מקבל מתנה ממנה, דבאי הנאה דקה מקבל מתנה מנה, תמורת אותה הנאה שיש לה מזה שאותו אדם חשוב מסכים לקבל ממנה את המתנה, גמרה ומקניה לנפשה, היא מסכימה להקנות לו את עצמה, ולהתקדש לו. ואף על פי שהאישה לא קיבלה דבר ממשי, מכל מקום היא מקבלת הנאה בזה, שהאדם החשוב מקבל ממנה מתנה. ההנאה הזו שווה פרוטה, שכן מסתבר שהיא הייתה מסכימה לתת פרוטה לאדם אחר, כדי שיפייס את האדם החשוב שיסכים לקבל ממנה את המתנה. ומה שאמר מר זוטרה שהאישה מתקדשת בזה שהיא נותנת מתנה לאדם חשוב, מתייחס למקרה של רבה, שהאישה אמרה לו תחילה, אי לך מנה ואקדש אני לך. יש מחלוקת ראשונים במקרה שהיא נותנת מתנה לאדם חשוב ואינה אומרת דבר, והאיש אומר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה הזו שקיבלתי ממך את המתנה. עכשיו מביאה הגמרא את הדינים שאמר רבה לאיל, גם לעניין קניינים ממוניים. אומרת הגמרא, התמרנה ממשמי דרבה עוד נאמר בשם רבה, וכן לעניין ממונה. כל האופנים האלו שאמרנו שמועילים בקידושין מדין ערב ומדין עבד כנעני ומדין שניהם, מועילים לקניין גם בדיני ממונות. דהיינו, האומר לחברו תן מנה לפלוני ותאה שדי מחורה לך, חל הקניין מדין ערב. האומר לחברו אי לך מנה ותאה שדך מחורה לפלוני, אותו פלוני קונה את השדה מדין עבד כנעני. והאומר לחברו תן מנה לפלוני ובזה תמחר לו שדי, אותו פלוני קונה את השדה מדין שניהם. ובהרת הגמרא מדוע הוצרח רבה לומר את דיניו בין לגבי קידושין, ובין לגבי ממון. אומרת הגמרא וצריכה, יש צורך לפרש שדינים אילו נוהגים בשני העניינים. מדוע? דיה שמועינן קידושים, אילו ישמיענו רב הדינים אילו רק לגבי קידושין, הייתי סבור לומר שרק בקידושין מועילים אופנים אילו, וזאת משום, דעה היית את הניחה לה בכל דעו, נוח לה לאישה להתקדש אף בקניין כלשהו, אפילו במקום שיש לה רק טובת הנאה. בהנאה שנותנים ממון לאדם אחר על פי דיבורה, כמו ערב, או שהיא מתקדשת לאדם שלא נתן לה את הממון, רק אדם אחר נתן עבורו כעבד כנעני. כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, טוב למיטב תנדומי למיטב ארמלו, טוב לה לאישה לשבת בשני גופים יחד, כלומר להיות נשואה באיזה אופן שהוא, מאשר לשבת לבדה כאלמנה. אבל לגבי ממונה שלא קיימת הסברה הזו, אימא לא, הייתי אומר שאין המוכר גומר בדעתו להקנות את השדה באופנים אלו, אלא כאשר הוא עצמו מקבל את הכסף מהלוקח, לפיכך הוסיף רבה שדינים אלו נוהגים גם בקנייני ממון. ממשיכה הגמרא, והיא השמועינן ממונה, ואילו ישמיענו רבה את דיניו רק לגבי קנייני ממון. הייתי סבור לומר שרק בממונות מועילים אופנים אלו, וזאת משום די התייעב למחילה, משום שממון ניתן למחילה, ולכן אפשר לקנות בטובת הנאה, גם אם זה לא נחשב ככסף. אבל לגבי קידושין, שזה עניין של איסור ויתר, ולא שייך שתמחה לאישה על כסף הקידושין, אימא לא, הייתי אומר שאופנים אילו אינם נחשבים לנתינת כסף גמורה, ואי אפשר לקדש בהם. צריכה לכך וצריך רבה ללמד שאופנים אילו מועילים בין בקידושין ובין בקנייני ממון. הוראות נוספות של רבה בעניין קידושין מביאה הגמרא. אמר רבה, מקדש אישה ואומר לה, התקדשי לי לחצי, הרי היא מקודשת. אבל אם אמר לה, חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת. מקשה אביי סתירה בין שתי ההוראות הללו. אמר לה אביי לרבה, מה ישנה במה שעוד דינה אומר חצייך מקודשת לי, שאתה רבה פסקת דאינה מקודשת, בוודאי הטעמו משום שנאמר בתורה לגבי קידושין, ספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה. אתה דורש מהפסוק, אישה אמר רחמנה, התורה אומרת שאפשר לקדש רק אישה שלימה, ולא חצי אישה. החנמי הרי גם כאן, באופן שאומר התקדשי לי לחצי, יש חיסרון דומה. איש אמר רחמנה, באותו פסוק אמרה התורה שאיש יכול לקדש אישה, וגם כאן יש לך לדרוש שרק איש שלם יכול לקדש אישה, ולא חצי איש. מדוע אתה אומר שבאופן זה היא כן מקודשת? אמר לי, מישיב רבה לאביי, אחי אשת? איך אפשר להשוות בין שני העניינים? אתם שם במקרה שאומר חצייך מקודשת לי. לא ייתכן לומר שהוא מתכוון לקדש את האישה בשלימות, רק הוא רוצה שהאישה תוכל להינשא גם לאדם אחר. והיות שאיתת לבית רי לא חזיה, אישה אחת אינה ראויה להינשא לשני בני אדם, אילכך בוודאי הוא מתכוון שיחולו הקידושין רק על חצייה, וקידושין כאילו אינם יכולים לחול. אלא גברה, אבל האיש, מי לא חזי לבית רי? האם אינו ראוי לשאת שתי נשים? הרי בוודאי הוא יכול לעשות כן, שהרי אין איסור מהתורה לשאת שתי נשים, וגם לא מדי רבנן, שיכול אדם לשאת כמה נשים, כשבעל יכול לספק מזונות לכולן. והאיסור שנוהג היום ברוב תפוצות ישראל, מקורו בחרם של רבינו גרשום מאור הגולה, או מתקנות מקומיות שנתקנו בקהילות מסוימות. כאמור בטור והשולחן ערוך באבן העזר, סימן א' הלכה יוד. ואחיקה אמר לה, וכך כוונתו במה שאמר שתתקדש לחציו, דבאי באינה למין סבחרית, נסיבנה. אם ארצה לשאת אישה אחרת בנוסף אלייך, אהיה רשאי לעשות זאת. הוא לא מתכוון שהקידושין יתייחסו רק לחציו. לפיכך אין זה קידושין לחצי איש, ואין כל חיסרון בקידושין הללו. נסביר פעם נוספת את דבריו של רבה. כאשר אדם אומר לשון קידושין לחצאין, יש לפרש את דבריו בשני אופנים. מצד אחד ייתכן שהוא רוצה שהקידושין יחולו רק על חצי הגוף, אבל מצד שני ייתכן שהוא רוצה שהקידושין יחולו בשלימות. רק תישאר לו זכות לשאת גם אישה אחרת, או שתישאר לה לאישה זכות להינשא גם לאדם אחר. טוען רבה, כאשר אדם אומר חצייך מקודשת לי, אי אפשר לפרש שהוא משאיר לזכות להינשא גם לאחר. שהרי אישה אינה ראויה להינשא לשני אנשים. משום כך יש לפרש את דבריו באופן הראשון, שהוא רוצה שהקידושין יחולו רק על חצייה, וקידושין כאלו אינם יכולים לחול. לעומת זאת, אדם אומר התקדשי לחצי, אין לכך לפרש את דבריו כך, אלא מסתבר שכוונתו היא, כמו האופן השני שהזכרנו, שהוא רשאי לשאת אישה נוספת, והיא לא תוכל לעכב בעדו. לפיכך, אין כל פסול בקידושין שנאמרו בלשון הזו. מקשה מר זוטרה על דברי רבא מברייתא. אמר למר זוטרה בריידר רב מרי לרבינה, מדוע אמר רבא שמקדש חצי אישה אינה מקודשת, וניפשתו לה קידושי בחולה, שהתפשטו הקידושין מחציה לכולה ותהיה מקודשת כולה? מי לא תניה? האם לא כך שנינו בברייתא? וההלכה הזו בעצם הופיעה במשנה במסכת תמורה דף יוד עמוד א', אבל המחלוקת המובאת בהמשך הגמרא מופיעה בברייתא שם במסכת תמורה דף יוד א' עמוד ב'. אם כך, האם לא שנינו שם במסכת תמורה? האומר רגלה של בהמה זו מקודשת לעולה, תהא כולה עולה, כי הקדושה מתפשטת לכל הגוף. ואפילו למאן דאמר לפי מי שסובר באותו מקרה, אין כולה עולה, אלא הקדושה חלה רק על הרגל. אני מי לדברים הללו אמורים רק איחד מקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, כאשר הוא מקדיש עבר שהבהמה יכולה לחיות בלעדיו. אבל אם הוא מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, עבר שהבהמה אינה יכולה לחיות בלעדיו, לדברי הכל, אביה כולה עולה, הבהמה כולה מתקדשת לעולה. וכיוון שכן, יש להקשות, מדוע לפי רבה, לא נאמר שגם כשמקדיש חצי אישה, שבלשון זו הוא כולל בוודאי חלקים שהנשמה תלויה בהם, התפשטו הקידושין בכולה. וכבר למדנו לעיל בדף הראשון של המסכת, שהמושג קידושין זה מלשון הקדש, שעל ידי הקידושין הוא אוסר אותה על כל אנשי העולם כהקדש. מכיוון שכך טוען מר זוטרה, כמו שבהקדש מתפשטת הקדושה מחלק הבהמה לכולה, כך גם כשאומר אדם לאישה חצייך מקודשת לי, התפשטו הקידושין מחצי האישה לכולה. משיבה הגמרא ומחלקת בין הקדש לקידושין. מי דמי? וכי המקרה של קידושין דומה למקרה של הקדש? הרי אתם שם לגבי הקדש מדובר בבהמה השייכת לו לגמרי ולא צריך את הסכמתה להקדש. כיוון שכך, יכול דיבורו של המקדיש להתפשט ולהחיל קדושה על כל הבהמה ואין מי שיעקב בידו. אבל אחא, כאן לגבי קידושין יש דעת אחרת. יש את דעתה של האישה שנצרכת אפי כדי שיחולו הקידושין. והיות שצריך את הסכמת האישה, אין לומר שיתפשט דיבורו של האיש ויקדש את כולה, שרי האישה הסכימה רק להתקדש בחציה כפי שהיא שמעה ממנו. ומכיוון שאין אישה מתקדשת בחציה כפי שאמרנו לעיל, שוב אין הקידושין חלים כלל. מסיימת הגמרא את התירוץ ואומרת, הלא דמיה דינו של רבא אינו דומה אלא לה, אלא לדין הבא. דאמר רבי יוחנן, במסכת צבחים דף י"ב עמוד א', וכן במסכת תמורה דף חבב עמוד א', ובמסכת כריתות דף זך עמוד א', בהמה של שני שותפים, והקדיש שותף אחד את חציה השייך לו, ואחר כך חזר הוא לקחה, הלך וקנה משותפו את חציה השני של הבהמה והקדישה גם כן, אותה בהמה קדושה כולה, ואינה קריבה לקורבן על המזבח, וזאת למה? היות שבתחילה כשהקדיש רק את חציה לא הייתה הבהמה ראויה לקורבן, אם כן שוב אינה יכולה לחזור ולהיות קשרה לקורבן לעולם, אף אחרי שהוקדשה כולה, אלא הבהמה הזאת ימכר, והמקדיש יקנה בדמי הבהמה אחרת, ויקריב אותה, ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. אם אמיר הבעלים בהמת חולין בבהמה זו, חלה הקדושה גם על בהמת החולין. ותמורתה כיוצא בה גם הבהמה השנייה, דהיינו התמורה אינה קריבה לקורבן על המזבח, כי חלה עליה קדושה כמו הבהמה הראשונה שהיא קדושה תחויה ואינה ראויה לקורבן. ונסביר, התורה אוסרת להמיר בהמת חולין בבהמת הקדש. זאת אומרת, לא ייתכן להקדיש בהמת חולין במקום בהמה אחרת שכבר הוקדשה לקורבן. ואם עובר אדם על האיסור הזה, וכן מקדיש בהמת חולין תמורת הבהמה שהוא כבר הקדיש לקורבן, הבהמה המקורית נשארת בקדושתה, וגם הבהמה השנייה נקראת תמורה נתפסת באותה קדושה. הדין הזה קיים רק בבהמה שקדושה בקדושת הגוף, שהיא עצמה עומדת לקורבן. אבל אם היא קדושה רק בקדושת דמים, כגון שהקדיש אותה כשהיא בעלת מום ואינה ראויה להיקרב בעצמה לקורבן, אלא עומדת להימחר ולקנות בהמה אחרת בדמיה ולהקריבה, אין קדושתה נתפסת על הבהמה השנייה שממיר בה. רבי יוחנן מלמד שבמקרה שלנו, אחרי שהשותף קונה את חציה השני של הבהמה ומקדיש אותו, חלה קדושת הגוף על בהמה והיא עושה תמורה, אף על פי שאי אפשר להקריב אותה בפועל. יוצא איפה? שכאשר הקדיש השותף בתחילה את חצי הבהמה, לא התפשט ההקדש לכל הבהמה, כיוון שחצי האחר שייך לשותף השני והוא לא הסכים להקדש. כמו כן במקרה של רבא, הקידושין אינם מתפשטים לכל האישה, כיוון שצריך גם את דעתה של האישה, והיא לא נתרצתה להתקדש בחולה. עוברת הגמרא לדון במסקנות היוצאות מדברי רבי יוחנן. שמע מינה תלת, מדברי רבי יוחנן שאותה בהמה אינה כשרה לקורבן גם אחרי שהוקדשה כולה, יש לנו ללמוד שלושה דברים. א', שמע מינה, ואנחנו בזין עמוד ב', דבר ראשון לומדים מזה שבעלי חיים נדחים מלהיקרב על המזבח, ואף אם נדחו בחייהם אינם יכולים לחזור ולהיות כשרים לקורבן, כלומר, אף אם סיבת הדחייה תתבטל, מכל מקום תיחשב הבהמה דחויה לעולם ואין להקריבה על גבי המזבח. ונציין שבמסכת יום הדף סמכדלת עמוד א' מובא דעה סוברת, שהכלל הזה הועיל ונדחה יידחה לעולם קיים רק בקורבן שהרה בו פסול אחרי השחיטה ולא בבהמה שהרה בה פסול בחייה. ולפי אותה דעה, כיוון שקנה השותף את חציה השני של הבהמה והקדיש אותה, נתבטלה הדחייה שהיה בבהמה קודם לכן ותהיה קשרה לקורבן. מזה שאמר רבי יוחנן שגם אחר כך הבהמה קדושה ואינה קריבה, מוכח שהוא סובר שגם בהמה שנתחתה בחייה, אינה יכולה לחזור להכשרה. ושמע מינה, עוד דין אנחנו לומדים מדברי רבי יוחנן, שדיחוי מעיקרה, אבי דיחוי, חיסרון הקיים מתחילת ההקדשה ומונע מהבהמה להיות ראויה לקורבן, גם הוא פוסל את הבהמה לעולם, ואי אפשר להכשיר אותה. בגמרא במסכת סוכה דף למד ג' עמוד ב' מובאת דעה שאין דיחוי אלא בנראה ונדחה, כלומר, רק בבהמה שבתחילת הקדשתה הייתה ראויה לקורבן ואחר כך הרה בפסול, חלה לה השם קורבן דחוי ואינה חוזרת להכשרה לעולם. מה שאין כן בבהמה שהיה בפסול כבר בשעת הקדשתה, הרי זה כאילו לא חלה לה עדיין שם קורבן. רק אחרי שמתבטלת סיבת הדחייה, חלה לה השם זה, ואז אין בה שום פסול. אבל מזה שאמר רבי יוחנן שהבהמה שהוקדשה בחציה ואחר כך הוקדשה בחציה השני אינה קריבה, מוכח שהוא חולק על הדעה הזו והוא סובר שגם דחייה הקיימת מתחילת ההקדשה דוחה את הבהמה מהקרבה על המזבח לעולם. ושמע מינה, דין שלישי שלומדים מדברי רבי יוחנן, יש דיחוי בדמים. הדין שדבר שנדחה ונפסל אינו יכול להיות כשר לעולם, קיים גם בדבר שהיה קדוש רק לדמיו. כמו הבהמה הזו שכאשר הקדיש חציה, הרי לא הייתה ראויה לקורבן בעצמה. רק היה צריך למכור אותה ובדמי חציה לקנות בהמה אחרת, ולהקריבה. לאחר שנתבהר לאל שאין אישה מתקדשת בחציה, ממשיך רבה בשאלות הקשורות לעניין הזה. באי רבה, הסתפק רבה נותן פרוטה לאישה ואומר לה, חציך קנויה לי בחצי פרוטה וחציך השני קנויה לי בחצי פרוטה נוספת. מהו הדין? האם היא מקודשת או לא? מבאר רבה את צדדי הספק. מצד אחד אפשר לומר, כיוון דאמר לחצי פרוטה פסקה, חילק את הקידושין לשניים והתכוון לקדש כל חצי בפני עצמו, ואם כן היא אינה מקודשת, או דילמה או שמה נאמר, שהוא בעצם מתכוון לחלות הקידושין שתהיה אחת, שתחול על כולה, והוא רק מונה והולך הוא. הוא סופר ומפרט שעל פי חשבון יוצא שכל חצי אישה מתקדש בחצי פרוטה. אם כן, לפי הצד הזה של הספק, מעולם לא התכוון לקדש אותה בחצאין, והיא כן תהיה מקודשת. ממשיך רבה ומסתפק, אם תמצא לומר, אם תכריע את הספק הזה כמו הצד שמונה והולך והיא מקודשת, עדיין יש להסתפק באדם שנותן שתי פרוטות לאישה ואומר לה, חציך קנויה לי בפרוטה אחת וחציך קנויה לי בפרוטה שנייה. מהו? מה הדין? האם נאמר שכיוון שאמר לה בפרוטה ופרוטה שלגבי כל חצי של האישה אמר שתתקדש בפרוטה שלימה, שהיא ראויה לעשות קידושין פסקה למילתי, הוא חילק את דבריו לשניים והתכוון לקדש כל חצי בקידושין נפרדים, והיא אינה מקודשת. או דילמה או שמה יש לומר שכל ביומי מונה והולך הוא. בכל מקרה, שהוא אומר שיחולו כל הקידושין באותו יום, הוא מתכוון שתתקדש כולה במעשה אחד, רק הוא מונה את הסכום בחצאים, ואם כן, במקרה זה היא כן תהיה מקודשת. ממשיך רבה, שאלה שלישית שמבוססת על שתי השאלות הקודמות. אם תמצא לומר, אם תכריע גם בספק הזה, כמו הצד שכל ביומי מונה והולך הוא, בכל אופן שהוא רוצה שיחולו כל הקידושין באותו יום אנחנו אומרים שמונה והולך הוא, אבל הוא מתכוון שיחולו כל הקידושין בחלות אחת, והיא מקודשת, עדיין יש להסתפק בנותן שתי פרוטות לאישה ואומר לה, חציך קנויה לי בפרוטה היום, וחציך קנויה לי בפרוטה למחר. מהו? מה הדין? האם נאמר שבאופן זה כיוון דאמר לה וחצייך למחר פסקה, אנחנו רואים שהוא מתכוון באמת לחלק את הקידושין לשניים, ורוצה שתתקדש חצייה היום, וחציה למחר, וממילא אינה מקודשת, או דילמה או שמה יש לומר, אחי כאמר לה, כך הוא מתכוון לומר לה, קידושין מתחלו מהעידנה, ומגמר לא נגמרו עד למחר, תהליך הקידושין מתחיל מעכשיו, אך אינו מסתיים עד למחר, כלומר, הוא מתכוון שתתקדש כולה בחלות קידושין אחת, רק הוא רוצה שהקידושין יחולו מהיום והתמשכו עד למחר, ואם כן אין בכך חיסרון והיא תהיה מקודשת. בשאלה האחרונה בעניין הזה, האומר לאישה שני חצאייך קנועין לי בפרוטה אחת. מהו? מה הדין? האם נאמר שאחה כאן במקרה זה ודאי בחד זימנה כאמר לה? הוא הרי אומר לה בוודאי ששני החצאים התקדשו בבת אחת וממילא נחשב הדבר כמעשה קידושין אחד אכל על כולה והיא מקודשת. או דילמה, או שמה נאמר, אין אישה מתקדשת לחצאים נפרדים כלל, גם אם שניהם חלים בבת אחת. מסיקה הגמרא ואומרת תיקו, תעמודנה השאלות במקומן ללא פתרון. אז התיקו הזה, התשביע את ארץ קושיות ובעיות, מתייחס בוודאי לשני הספיקות האחרונים של רבה, של חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר, ושני חצאייך בפרוטה. ואילו בנוגע לשני הספיקות הראשונים, כשאמר חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה, או חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה, תלוי הדבר במחלוקת ראשונים. שכן קבלה בידי הגאונים, שבמקום שהגמרא אומרת אם תמצא לומר, כמו צד אחד של ספק מסוים, כוונתה להכריע כמו אותו צד. משום כך נוקטים בעלי הדעה השנייה, הרמב״ם וההולכים בשיטתו, שבספקות הראשונים הכריעה הגמרא שמונה והולכו והקידושין חלים. והתיקו של הגמרא מתייחס רק לשני הספקות האחרונים. אבל לפי הדעה הראשונה, לא ייתכן להכריע כך, כי לדעתם המקרה האחרון, עדיף מה המקרים הראשונים, ואם הוא נשאר בספק, לא ייתכן שבמקרים הראשונים יחולו הקידושין בוודאי. ולכן, נוקטים בעלי הדעה הזו, הראב"ד וההולכים בשיטתו, שהתיקו של הגמרא מתייחס לכל ארבעת הספקות. מביאה הגמרא עכשיו כמה אופנים שיש להסתפק בהם אם הם נחשבים כקידושין בשווה פרוטה. באי רבה, הסתפק רבה. האומר לחברו, שתי בנותיך מקודשות לשני בניי בפרוטה זו. שני בניו היו גדולים ומינו אותו, את האבא להיות שליח, לקדש להם נשים. מה הדין? האם חלים הקידושין או לא? ואילו הם צדדי הספק. האם בתר נותן ומקבל אזלינן והאיקה ממונה? אנחנו הולכים בעיקר לפי הנותן והמקבל, דהיינו שני האבות, ואצלם יש נתינת ממון, דהיינו אבי הבנות, קיבל פרוטה שלימה מאבי הבנים, ומשום כך יחולו הקידושין. עוד דילמה או שמה יש לומר, בתר דידו אזלינן, הולכים לפי הבנות האמורות להתקדש, והלקה, הרי אין שווה פרוטה לכל אחת ואחת, ולא יחולו הקידושין. והחזוניש מבאר את הספק כך, כאשר אב מקבל קידושין עבור בנותיו הקטנות, האם הקידושין מתייחסים אליו וממילא די בפרוטה אחת, כשם שאדם יכול להקנות שתי שדות בפרוטה אחת, או עצם הקידושין מתייחסים לבנות עצמן, רק האב זכאי בקבלת כסף הקידושין במקומן, וממילא יש כאן שני קניינים נפרדים, וצריך לקבל פרוטה לכל אחת. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה במקומה ללא פתרון, ותשבי יתרץ קושיות ואיבאיות. שאלה נוספת, באי רב פאפה. האומר לחברו, ביתך הקטנה מקודשת לי, ופרתך קנויה לי בפרוטה זו. מהו הדין? מי אמרין הנעים אנחנו אומרים שכוונתו לקנות את שתיהן באותה פרוטה, כמו המשמעות הפשוטה של דבריו? דהיינו שהתכוון לומר, ביתך מקודשת לי בחצי פרוטה, ופרתך קנויה לי בחצי פרוטה. ואם כן, לא יחולו הקידושין ולא הקניין, שאין אישה מתקדשת בפחות מפרוטה, ופרה שהיא מטלטלין אינה נקנית בכסף כלל. או דילמה או שמה יש לומר, שכוונתו היא ביתך מקודשת לי בפרוטה זו כולה, ופרתך תיקנה לי במשיכה כשהמשכנה, ויחולו הקידושין. גם על השאלה הזו נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה במקומה ללא פתרון, ואליהו הנביא המכונה תשבי יתרץ קושיות ואיבאיות. ספק דומה באי רבשי, ספק רבשי האומר לחברו, ביתך מקודשת לי וקרקעך קנויה לי בפרוטה. מהו? מה הדין? האם כוונתו לקנות את שתיהם באותה פרוטה? דהיינו, ביתך בחצי פרוטה וקרקעך בחצי פרוטה, ומכיוון שלכל קניין אין פרוטה שלימה, אין בדבריו כלום, או דילמה או שמה יש לומר, שכוונתו היא ביתך מקודשת לי בפרוטה זו כולה, וקרקעך תיקנה לי בחזקה, כשאחזיק בה, שהרי קרקע נקנית בחזקה, וממילא, במקרה זה, יחולו הקידושין. שוב מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה במקומה ללא פתרון. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין קידושין במטלטלין שערכם אינו ידוע. מספרת הגמרא, אהוא גברא דאקדיש בשיראי. אדם אחד קידש אישה בבגדי משי. רבא אמר לו צריך אישומה, אין צורך להאריך את מחיר הבגדים לפני שמקבלת אותם לקידושין, ואילו רב יוסף אמר צריך אישומה, הבגדים צריכים הערכת מחיר לפני שמתקדשת בהם, ומכיוון שבמקרה שלנו לא הוא ערך מחירם לפני כן, אינה מקודשת. בערת הגמרא במאה המחלוקת. היא דאמר לה בכל דהו, אם אמר לה התקדשי לי בבגדי משי אילו כמו שהם, כולי על מלא פליגי דלא צריך אישומה, כולם מודים שהבגדים אינם צריכים הערכה, כי אין ספק שהם שווים לכל הפחות פרוטה, והסכימה להתקדש בהם בכל מחיר שהם שווים. לעומת זאת, אם אמר לה חמשין, התקדשי לי בחמישים זוז, והרי לך שוויים בבגדי משי אילו, והבגדים לא שוו חמישים זוז כפי שאמר, הלא שוו, הרי הבגדים אינם שווים כפי הסכום שאמר לה, ובוודאי אינה מקודשת בכל אופן. כי פליגי במה נחלקו רבא ורבי יוסף, במקרה דה אמר לה התקדשי לי בחמשין, ואכן התברר לבסוף שהם שוו חמישים, בגדי המשי שוו חמישים זוז כדבריו, רק שלא הביאו את הבגדים לפני מומחים שיעריכו אותם לפני הקידושין. במקרה כזה רבא אמר בגדי המשי לא צריך אישומה, אינם צריכים הערכה מלפני הקידושין, דה התברר שהם שוו חמישים כפי שאמר לה והיא מקודשת, ואילו רבי יוסף אמר, צריך אישומה, בגדי המשי היו צריכים הערכה מלפני הקידושין, שמכיוון דאיתתה לא בקיאה בשומה, לא סמכה דעתה, אישה רגילה אינה בקיאה בערכת המחיר בעצמה, והיא אינה סומכת בדעתה שהבגדים אכן שווים כפי המחיר שאמר לה. ממילא אינה מסכימה לקידושין בלב שלם. וקידושין, כמו שאר קניינים, צריכים להסכמת המקנה, במקרה הזה האישה, כדי שיחול הקניין. סובר רב יוסף שבלי הערכת מחיר, האישה אינה בטוחה בשווי המשי ואינה סומכת את דעתה שהמשי שווה כמו הסכום שאמר לה המקדש, לכן מסתבר שהאישה לא התרצתה לקידושין בכל ליבה ולכן אינה מקודשת. איקא דאמרי גרסה אחרת בביאור המחלוקת, בכל דאונה מפליגי. יש אומרים שרבא ורבי יוסף נחלקו גם במקרה שאמר לה האיש שתתקדש בבגדי משי כמו שהם. גם באופן הזה סובר רבי יוסף שהאישה אינה מקודשת אם לא העריכו את הבגדים לפני הקידושין. ומבארת הגמרא את טעמו של רבי יוסף כאמור, מצריך הערכה גם במקרה הזה. רבי יוסף אמר שווה כסף הרי הוא ככסף. שווה כסף מועיל בקידושין, משום שגם הוא נחשב ככסף. שהרי קידושי כסף נלמדים בגזירה שווה, כיחה כיחה משדה אפרון. ושם נעשה הקניין בכסף. רק הגמרא לקמן בדף ח' עמוד א' מרבה מהפסוק, שלגבי דברים רבים גם שווה כסף, נחשב ככסף. ולכן, יש להשוות ביניהם כך. מה כסף דקאיץ, כשם שכסף הניתן לקידושין שוויו קצוב וידוע לכל, אף שווה כסף נמי דקאיץ. כך גם שווה כסף מועיל הקידושין, רק כאשר שוויו קצוב וידוע. איל כך, צריך להאריך את הבגדים לפני הקידושין בכל אופן, כדי ששוויים יהיה ידוע בשעת הקידושין. ומציין רב יוסף מקור לדבריו. אמר רב יוסף מינה אמינה לה, מיניין למדתי את הדבר הזה. דתניה, נאמר בברייתא, לגבי הפסוק של עבד עברי שנמכר לנוכרי, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון א', מכסף מקנתו, מהכסף שהעבד נקנה בו. והפסוק הזה נאמר בניין עבד עברי הפודה את עצמו או שאחרים פודים אותו מיד אדוניו הנוכרי בתוך תקופת עבדותו. משמע מלשון הפסוק שהכסף ששולם עבור העבד בעת קנייתו הוא זה שעשה את עצם הקניין. עורשת הברייתא שהפסוק בא למעט שיש לעשות את הקניין דווקא בכסף ולא בתבועה או בכלים. בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבועה וכלים. היי תבועה וכלים שאמרה הברייתא שעבד אינו נקנה, איך ידעמי, איך מדובר? אילי מדה לא מקנו בו כלל, אם תאמר שעבדים אינם נקנים בהם בשום אופן אלא דווקא בכסף, יהיה קשה, הרי ישיב גאולתו, אמר רחמנה. אמרה התורה באותו פסוק, ישיב גאולתו, ויש לנו לדרוש שהפסוק בא לרבות, שגם בשווה כסף אפשר לבדות את העבד, בדיוק כמו בכסף. ואם כן בוודאי, הוא גם נקנה בשווה כסף. אם כן לא ייתכן לומר שזו כוונת הברייתא. והיא דלית בהו שווה פרוטה, אם תאמר שהברייתא עוסקת במקרה שאותם תבועה וכלים אין בהם שווה פרוטה, ורק באופן זה אי אפשר לקנות בהם את העבד, גם זה קשה. אם כן, מה העירייה, מה ראתה הברייתא לציין דווקא שאין קונים על ידי תבועה וכלים? באופן הזה, הרי אפילו על ידי כסף עצמו נמי גם כן אי אפשר לקנות את העבד בסכום הפחות מפרוטה. אל עליו מסיים רבי יוסף את ההוכחה שלו, האם אין הברייתא עוסקת במקרה דלית בהו שווה פרוטה, שאותם תבועה וכלים אכן יש בהם שווה פרוטה, וכיוון דלא קייצי, כיוון שאין דמיהם קצובים וידועים, לא. הברייתא מלמדת שאי אפשר לקנות בהם, מכיוון שאי אפשר לבאר את הברייתא בדרך אחרת. על כורחה יש לבאר, שהברייתא מלמדת שאי אפשר לקנות עבד בשווה כסף כאשר אין דמיו קצובים וידועים. ובוודאי, הדין הוא כך גם לגבי קידושין. ומה יענה רבא כנגד ההוכחה הזו של רבי יוסף? אומרת הגמרא ואידך, רבא שסובר שאפשר לקנות בשווה כסף גם אם אין דמיו ידועים, כיצד הוא יפרש את הברייתא שאמרה שאי אפשר לקנות את העבד בתבועה וכלים? ארץ את הגמרא, אחי כאמר, הוא יפרש ויאמר שכך כוונת הברייתא לומר. בתורת כסף הוא נקנה, עבד נקנה על ידי תשלום הניתן עבורו בתורת דמים שהוא קניין כסף, ואינו נקנה על ידי תמורה ניתנת עבורו בתורת קניין מסוג אחר הנעשה בדרך כלל על ידי תבועה וכלים. ומה הנינו? מהו קניין זה הנעשה בדרך כלל בתבועה וכלים? הכוונה לקניין חליפין. לפי ביור זה, במילים תבועה וכלים מתכוונת הברייתא לסוג אחר של קניין, ואין הכוונה לחפצים אלו כאשר הם ניתנים בתורת דמים. דהיינו קניין כסף, אם כן. אין להוכיח מדברי הברייתא ששווה כסף מועיל לקניין רק כאשר דמיו קצובים וידועים. בקשה הגמרא להסבר הזה הוא לרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין, פירות אינם יכולים לשמש לעשיית קניין חליפין. אם כן, אי אפשר לומר שהביטוי תבועה וכלים מתייחס לקניין חליפין, שהרי אי אפשר לעשות קניין חליפין על ידי תבועה. אם כך לפי דבריו מעיקה למאמר, מה יש לומר בהסבר הברייתא? כיצד יוכל רבא לבאר את הברייתא בדרך שתתאים גם לשיטת רב נחמן? ונסביר, קניין חליפין מקורו במגילת רות. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שעליו איש נעלו ונתן לרעהו. מזה שהפסוק מזכיר שהקניין נעשה בנעל, שזה כלי, מוכח שאפשר לעשות את הקניין בכלים. ומזה שנאמר בפסוק לקיים כל דבר, יש ללמוד שהקניין יכול לעשות גם בשאר הדברים שאינם כלים, כגון תבועה ושאר פירות. ורב נחמן לומד מהמילים לקיים כל דבר, שזה אינו בא לרבות שאפשר לעשות קניין חליפין על ידי נתינת כל דבר, אלא שאפשר לקנות כל דבר בקניין חליפין. ולדעתו את הקניין אפשר לעשות דווקא בכלים, כמו שהוא מוזכר בפסוק שהקניין נעשה בנעל, שהיא כלי. אז איך רבא יבאר את הברייתא בדרך שתתאים גם לשיטת רב נחמן? אלא מתרצת הגמרא לעולם באמת הברייתא עוסקת במקרה דלית בהו שווה פרוטה, שאותם תבועה וכלים אין בהם שווה פרוטה. רק במקרה זה נקטה הברייתא לומר שאי אפשר לקנות בהם את העבד. ודכאמרת לגבי השאלה ששאלת מקודם על האפשרות הזו, מה איריה? מדוע אמרה הברייתא דווקא תבועה וכלים, הרי אפילו כסף נמי? גם בכסף עצמו אי אפשר לקנות בסכום הפחות מפרוטה. יש להשיב כך, לא מבעיה כאמר. הברייתא אומרת את הדבר הזה בסגנון של אין צורך לומר. כלומר, אמת הדבר שגם בכסף עצמו אי אפשר לעשות קניין כאשר אין בו שווה פרוטה. אבל הברייתא אינה אומרת זאת כיוון שדין זה פשוט וידוע לכל ולא צריך פסוק מיוחד לשם כך. והברייתא לומדת מהפסוק שגם תבועה וכלים אינם מועילים לקניין כאשר אין בהם שווה פרוטה, כיוון שבזה יש חידוש, וכך כוונת הברייתא. לא מבעיה כסף, אין צריך לומר שדין זה קיים בכסף. דיית בי שווה פרוטה אין. היא לא לא, שרק אם יש בכסף שווה פרוטה. אכן אפשר לקנות בו עבד, אבל אם אין בו שווה פרוטה, אי אפשר לקנות בו. הדין הזה פשוט וידוע. הברייתא רוצה לחדש, אבל לגבי תבועה וכלים, אימה הייתי יכול לומר, דמיקר והנייתיו, כיוון שההנאה באה מהם, מזומנת לבוא מיד, את התבועה אפשר לתחון ולאפות מיד, וכמו כן אפשר להשתמש מיד בכלי, ובזה התבועה והכלים עדיפים על כסף, שכדי ליהנות מן הכסף צריך להוציאו ולקנות בו דברים אחרים הראויים לשימוש. אז אולי גמר ומקנה נפשי, גומר העבד בדעתו ומסכים להקנות את עצמו תמורתם גם אם הם אינם שווים פרוטה. כמה שמלן, מלמדת אותנו הברייתא שהפסוק ממעט שגם בתבועה וכלים אין העבד נקנה אם אין בהם שווה פרוטה. ולפי הביור הזה שוב אין סתירה לדעת רבה. שכן, אין הוכחה מהברייתא ששווה כסף צריך הערכת מחיר לפני עשיית הקניין. מביאה הגמרא ראיה נוספת לשיטת רב יוסף, שכן צריך הערכת מחיר לפני עשיית הקניין. אמר רב יוסף מינה המנהלה, מניין למדתי את הדבר הזה שבגדי המשי צריכים הערכת מחיר לפני הקידושין? דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת בכורות, הנותן עגל או תלית לכהן ואומר לו, אי לך עגל זה לפדיון בני הבכור, או אי לך תלית זה לפדיון בני הבכור, לא אמר כלום, אין בנו פדוי. אבל אם אמר לו אי לך עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, או אי לך תלית זו בחמש סלעים לפדיון בני, ונתן לו את העגל או התלית, הרי בנו פדוי. ומבאר רב יוסף את הברייתא כדי להביא לראיה, שאכן כשיטתו שצריך הערכת שווי של השווה כסף לפני הפדיון. היי פדיון איך ידמי? מקרה זה של פדיון הבן הנידון בברייתא, איך מדובר? היא לימא דלא שווי, אם תאמר שמדובר במקרה שהחפץ הניתן אינו שווה חמש סלעים, מדוע חל הפדיון כאשר הוא אומר שהוא נותן את החפץ בחמש סלעים? וכי כל כמינה, האם הכל בכוחו של הפודה שהוא יכול לקבוע שזה שוויו של החפץ כאשר אין זה נכון? בוודאי שלא. אל עליו, מוכרחים לומר שאין הברייתא מדברת, אלא אף על גב דשווי, גם במקרה שהחפץ אכן שווה חמש סלעים, וכיוון דלא קיץ, היא לא. מלמדת אותנו הברייתא, כיוון שערכו של החפץ אינו קצוב, אין לפדות בו את הבן, אף על פי שהחפץ אכן שווה חמש סלעים. אם כך יש להוכיח מהברייתא, שגם בגדי המשי צריכים הערכת מחיר לפני שהם ניתנים לשם קידושין. דוחה הגמרא את ראיית רבי יוסף ואומרת לו, אין הכרח לבאר את הברייתא כפי שאמר רבי יוסף. לעולם באמת ייתכן שהברייתא עוסקת במקרה דלא שווי. שהעגל או הטלית אינם שווים חמש סלעים, וזו הסיבה שהפדיון לא חל במקרה הראשון בברייתא. וכגון דקביל כהן אילויי. מה שאמרה הברייתא במקרה השני שהפדיון כן חל, מדובר במקרה שהכהן קיבל עליו את החפץ כאילו הוא שווה עבורו חמש סלעים. כי היה כמו אותו מעשה דרב כהנא שקיל סודרה מבי פדיון הבן. רב כהנא הסכים לקבל סודר שזה מטפחת לכיסוי ראש שערכו היה פחות מחמש סלעים עבור פדיון הבן. ואמר לי, אמר רב כהנא הכהן לאב, לדידי חזי לי חמש סלעים. הסודר הזה שווה לי חמש סלעים. ואני מוכן לקבל אותו במחיר הזה. לפי הביאור הזה, הברייתא מעולם לא פסלה את העגל לפדיון הבן משום שמחירו לא הוארך לפני הפדיון, אלא משום שלא היה שווה חמש סלעים. לכן אין ראיה מהברייתא שבגדי המשי שרוצים לתת לכלה להתקדש, אין ראיה שהם צריכים הערכת מחיר לפני הקידושין. אמר רבשי, לא אמרן, לא אמרנו את הדין הזה שיכול אדם להעריך חפץ ביותר ממחירו הרגיל בשוק ולקבלו לפדיון הבן? אלא בכהן כגון רב כהנא דגברא רבא ומבא אלי סודרה ריישה. הוא אדם גדול ואין נאה לו לצאת לשוק בגילוי ראש, ולכן נחוץ לו הסודר כדי לחסות את ראשו. אדם כזה יכול לקבוע שעבורו שווה הסודר גם יותר ממחירו הרגיל בשוק. אבל כולי אלמא, כהן שהוא רגיל ככל אדם ואין הסודר חשוב לו כל כך, לא. הוא לא יכול להעריך סודר ביותר ממחירו האמיתי, הוא לא יכול לקבל לפדיון הבן את הסודר אם אין מחירו באמת חמש סלעים. מביאה הגמרא סיוע לנקודה הזו שאדם חשוב אכן מעריך סודר ביותר ממחירו האמיתי. כי היה כמו מעשה זה דמר ברבשי, זוון סודרה מאימי דרבא מקובי, קנה סודר מאימו של רבא מהעיר קובי, שווה עשרה בתלייסר, סודר ששווה עשרה דינרים, הוא קנה בשלושה עשר דינרים. ממעשה זה מוכח שאדם חשוב מסכים באמת לשלם עבור סודר, בעת הצורך, גם יותר ממחירו האמיתי, וזו הסיבה שהוא יכול לקבוע שעבורו שווה הסודר מחיר גבוה. אמר רבי אלעזר, האמורה, האומר לאישה התקדשי לי במנה במאה דינרי כסף ונתן לה רק דינר אחד, הרי זו מקודשת מיד באותו הדינר. כי לשם קידושין היא קיבלה אותו, וישלים לבעלה עוד 99 דינרים ויפרה לה את שאר ה-99 דינרים אחר כך. כלומר, אנחנו עומדים את דעתם שנתכוונו שהקידושין יחולו מיד בדינר שנתן לה, בתנאי שייתן לה את היתר לאחר מכן. מה הייתה, מה? מה הסיבה שחלים הקידושין מיד, ולא המקדש אמר שהוא מקדשה במנה ועדיין לא נתנו? מסבירה הגמרא, כיוון דאמר לה שיתן לה מנה ויעב לדינר, נתן לה דינר אחד, כמן דאמר לה על מנת דמי. הרי הוא כאילו אמר שתתקדש בדינר שהוא נותן לה על מנת שישלים לה את היתר. ואמר אבונה, אמר רב, כל האומר, כל העושה תנאי בלשון על מנת, כאומר מעכשיו דמי. הרי הוא כאילו אמר שהקניין יחול מיד על מנת שיקיים בעתיד את התנאי המצורף. מקשה הגמרא, מברייתא, מי טיבי. הברייתא אומרת, אדם שאמר לאישה התקדשי לי במנה והיה מונה והולך את הדינרים מידו לידה, ורצה אחד מהם בין האיש ובין האישה לחזור בו מן הקידושין, ואפילו אם הוא עומד כבר בדינר האחרון, הרשות בידו לחזור בו ולא חלו הקידושין. מן הברייתא הזו מבואר שאין הקידושין חלים עד שתקבל לידה את המנה כולו, וזה סותר לדברי רבי אלעזר, שאמר שהיא מקודשת מיד עם נתינת הדינר הראשון, ואין השאר אל התנאי. מתרצת הגמרא במאי עסקינן כאן בברייתא, במה מדובר? כגון דאמר לה, התקדשי לי במנה זו. הוא החזיק את המנה בידו, ואמר לה שתתקדש לו במנה הזה. במקרה זה אנחנו דנים לומר שלא הייתה דעתה להתקדש עליה בכל המנה. ולפיכך שניהם יכולים לחזור בהם עד שייתן לה את הדינר האחרון. ואילו רבי אלעזר דיבר כשאמר לה סתם, התקדשי לי במנה. ודווקא בזה אורה רבי אלעזר שכוונתה להתקדש מיד במה שייתן לה בפועל, והשאר לא יהיה אלא תנאי. מקשה הגמרא על ההנחה הזו שהברייתא מדברת דווקא בשאמר לה, מנה זו, וזה היה מונח לו ביד, המידה סייפה במנה זו, רישה במנה סתם, כיוון שהבבה השנייה של הברייתא מדברת בשקיצה במנה זו, דהיינו שהבעל החזיק את המנה בידו ואמר לה שתתקדש לו בו, משמע מזה שהבבה הראשונה של הברייתא שהובאה לאל מדברת בשקיצה במנה סתם. ונמצאנו למידים שאפילו במקרה זה אין הקידושין חלים עד שייתן לה את המנה כולו, סתירה לדברי רבי אלעזר, קושייה על דברי רבי אלעזר. הגמרא עכשיו מביאה את הסיפה של הברייתא כראיה לקושייה על רבי אלעזר, דקתני סיפה, אמר בסיפה של אותה ברייתא, אמר לה לאישה, האיש אמר לאישה, התקדשי לי במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר, כשבא המנה לידה, נמצא שחסר דינר, או שנמצא בין הדינרים שנתן לה דינר אחד של נחושת, אז כיוון שלא נתן לה מנה שלם, היא אינה מקודשת. אבל אם נמצא ביניהם דינר רע, ותכף נראה מה זה דינר רע, הרי זו מקודשת, ויחליף. הוא חייב להמירו לה בדינר טוב. הנה אנחנו רואים שהיא לא מקודשת בדינר הראשון וכל השאר זה על תנאי. תרץ את הגמרא, לא, אין הכרח לפרש את הרישה בשקיצה במנה סתם, משום שיש לומר שגם הרישה וגם הסיפה של הברייתא מדברות בחגון דאמר לה, התקדשי לי במנה זו. ופרוש שכה מפרש, התנא בא לפרש את ששנה ברישה. וכך תתפרש הברייתא. שנינו ברישה, אם רצה אחד מהם לחזור בו מן הקידושין אפילו בדינר האחרון הרשות בידו. וכלפי זה ממשיכה הברייתא ואומרת, כיצד, אם מתי נוהג הדין הזה שכל אחד יכול לחזור בו בין האיש ובין האישה? זה דווקא כגון דאמר לה, התקדשי לי במנה זו ונמצא המנה חסר דינר, או שנמצא שאחד מן הדינרים שהיה של נחושת, במקרה זה היא אינה מקודשת. מוכיחה הגמרא שכן כך צריך לפרש את הברייתא, שגם הרישה וגם הסיפה מדברת במנה זו. ואחי נמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר, דאיסל כדאי תחימו עולה על דעתך לומר שהרישה מדברת בקיצה במנה סתם, אם כן יהיה קשה שהסיפה בכלל מיותרת. אשתא אחרי שכבר אמר התנא ברישה שאם קיצה במנה סתם לא אוה קידושי, היא אינה מקודשת עד שישלים לה את הדינר האחרון, כאשר הוא מקדש אותה במנה זו מבעיה, וכי יש מקום לשאלה, בוודאי שהיא לא תהיה מקודשת עד שישלים לה עד הדינר האחרון, שהרי היא לא קיבלה את כל המנה שהוא קידש אותה בו. קל וחומר, ממקום שקיצה בסתם, אלא על כוחך אתה צריך לפרש שהברייתא כולה מדברת בשקיצה במנה זו, ולא באה בסיפה אלא לפרש את הרישה. ולפי פירוש זה משמע שאילו קיצה במנה סתם, הדין כמו שאומר רבי אלעזר, שהקידושים חלים מיד בשעת נתינת הדינר הראשון. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אם משום הלא היריה, אם באת אלא מכוח ההוכחה הזו, זו לא ראיה. כי ניתן לפרש שהרישה אכן מדברת בשקיצה במנה סתם, ולימד התנא שאפילו במקרה זה אינה מתקדשת עד שישלים את המנה כולו. כלפי מה שהקשית שאם כן הסיפה מיותרת שהרישה ללומדה בקל וחומר מן הרישה, על זה אני אתרץ לך, תנא סיפה לגלויי רישה. התנא שנה את הסיפה כדי לגלות לך את פירושה הנכון של הרישה. כלומר, שהתנא שנה בסיפה את הדין בשקיצה במנה זו, כדי שלא תאמר, לא תתאה לחשוב שהרישה מדברת דווקא בשקיצה במנה זו, וכלפי זה קבע התנא שאם רצה אחד מהם לחזור עד לדינר האחרון הרשות בידו, אבל אילו היה מקדשה במנה סתם, אב הוא קידושין, זה קידושין מיד. לכן התנא שנה את הסיפה בשקיצה במנה זו, כדי שתלמד מכלל דרישה. מתוך זה תבין שברישה שלא הוזכר בה המילה זו, שהרישה מדברת בשקיצה במנה סתם. ואפילו אחי לא אב הוא קידושין, אפילו בחגון זה, גם כן היא אינה מקודשת עד שתקבל את הדינר האחרון. רבה שהיא אמר תירוץ אחר ליישב את הסתירה מן הברייתא לבין פסקו של רבי אלעזר. הרישה של הברייתא אכן מדברת בשקיצה במנה סתם. אלא שמונה והולך שייניק, שהמקדש מונה את הדינרים והולך ונותנם לידה של האישה, זה האופן שהברייתא מדברת בו ודינו שונה. וגם רבי אלעזר מודה בזה שאין הקידושין חלים עד שייתן לה את הדינר האחרון. וזאת למה? דדעתה הכולי. במקרה זה מתכוונת האישה להתקדש בכל אותו מנה שהוא הולך ומונה לידה. אילו רבי אלעזר דיבר, ושלא נתן לה מתחילה אלא דינר אחד, ובחגון זה מסתבר שלשם קידושין קיבלה את הדינר ונתקדשה לו, בתנאי שישלים לה לבסוף את יתר ה-99 דינרים. בסוף הברייתא שהובאה לאל שנינו שאם אמר לה התקדשי לי במנה זו, ונמצא אחד מן הדינרים, דינר של נחושת, אינה מקודשת. שואלת על זה הגמרא, אי דינר של נחושת המוזכר בברייתא איכי דמי? איך מדובר? אידי ידה בי, אם תאמר שכשמנה המקדש את הכסף לתוך ידה היא ראתה שהוא נותן לה דינר אחד של נחושת, למה הוראת אנה שהיא אינה מקודשת? הסברה וקיבלה? הרי נתרצית להתקדש לו בכך. עונה הגמרא לא צריכה דייה וניאלי בלילאיה. דברי הברית השנויים דווקא בחגון שנתנם לה בלילה, שיש להניח שלא הבחינה בה דינר נחושת, אינמי, או בחגון דהשתקח לי בן נזוזי. נתן לה כמה דינרים בבת אחת, והיה הדינר של הנחושת מעורב ביניהם ולא הכירה בו בשעת מעשה. במקרים אלו לא נתרצית האישה להתקדש בפחות ממנה שלם והיא אינה מקודשת. עוד אמרה הברייתא שאם אמר לה התקדשי לי במנה זו ונמצא אחד מן הדינרים דינר רע, הקידושין תופסים. רק הוא צריך להחליף את אותו דינר רע בדינר טוב. שואלת הגמרא, אי דינר רע איך ידמי? מה הכוונה דינר רע? אידה לא נפיק אם תאמר שהדברים אמורים בדינר שאין אנשים מוכנים לקבלו בתורת פיראון מחמת הפגם שבו. קשה על זה, אם כן היינו דינר של נחושת, דינו שווה לאילו מצאה שאחד מן הדינרים היה של נחושת, שהיא אינה מקודשת. למה במקרה של דינר רע אומר התנא שהיא כן מקודשת? עונה הגמרא, אמר רב פאפא, הברייתא מדברת כגון דנפיק יוצא הדינר על ידי הדחק. יש בו פגם קטן, ואנשים מקבלים אותו בדוחק, והכן דינו חלוק משל דינר נחושת, והיא כן תהיה מקודשת באותו דינר רע, אלא שהמקדש צריך להמירו ולהחליף לה את זה בדינר טוב. מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים את לימוד הדף וחצי בדפינו היומי, דף זין ומחצית דף ח' עם 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, באילו אופנים שייך שייתן לחברו דבר ויקנה לחברו בזה דבר אחר? שאלה שנייה, מה אבא אמינה שמועיל דין ערב אוהבת כנעני דווקא בקידושין או דווקא בממון? שאלה שלישית, אילו ג' דברים למדנו מדברי רבי יוחנן לגבי בהמת שותפין שהקדיש אחד חלקו? שאלה רביעית, כשאמר חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה, מדוע מסתפק רבה ולא אומרים שפשטו הקידושין בכולה? שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק בבית בנותיך לבית בניי בפרוטה ובביתך ופרתך בפרוטה? שאלה שישית, באיזה אופן החלקו עם שיריי, עם בגדי משי, צריכים שומה ומדוע? שאלה שביעית, מה כוונת הברייתא שאין לקנות עבד עברי בתבואה וכלים? שאלה שמינית, באיזה אופן שייך שיבדה בנו אף בפחות משווה 5 סלעים? השאלה האחרונה, כשאומר לה שתתקדש לו במנה ונותן לה חלקו בלבד, האם מקודשת ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את לימוד דפינו היומי להיום, יום שישי, ח' באדר ב' תשע"ו, ערב שבת זכור תשע"ו, בו סיימנו ללמוד את דף זין ואת מחציתו של דף ח' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב ושמח ומלא ניסים, שבוע בוחל פורים תשע"ו, יום ראשון יוד באדר ב' תשע"ו, ונלמד את מחצית דף ח' ודף ט' ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, ברפואות וישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה וכל מלדי מיטב, אורה, תורה וססון ועיקר, כן תהיה לנו וסייעתא דשמיא מהשפע טוב של בורא עולם. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.